בבקשה, אני הולך לראות את מוריך. בתור פתיחה, מכירים את הגרפולוגיה? מכירים? פורסם לראשונה בספר שנקרא ספר ה... איך קוראים לזה? ספר ה... כתוב את זה פה? ספר הקן. ספר הקן, מי שרוצה להסתכל בספרייה, זה ספר שהוציאו במלאת 150 שנה לפטירתו של אדמו"ר הזקן. ומה שהיה זה ששזר הנשיא, אתם יודעים שנשיאים אוהבים לעשות חוגים בבית הנשיא. אז היה חוג ללימוד חסידות, חב"ד, בבית הנשיא, והמלמד היה אבא שטיינזלץ. הוא העביר שם חוגים שהנשיא השתתף בהם, בתורת של אדמו"ר הזקן, ואז הם הוציאו ספר הקן לקראת 150 שנה להסתלקותו של אדמו"ר הזקן, ובספר הזה, בבקשה אני מקריא, גברת רות צוקר, מחברת הניתוח הגרפולוגי הזה של כתב יד אדמו"ר הזקן, מחברת, סליחה, ניתוח, הינה חוקרת שחוות דעתה שימשה שנים רבות יסוד להכרעת בתי דין ובתי משפט בישראל. היא למדה את תורת הגרפולוגיה מפי הפרופסור ג' א' מגנט, נשיא ארגון הגרפולוגים בז'נבה שבשוויץ, ואחדים ממחקרי הגרפולוגים על סופרים חדשים גם ישנים נתפרסמו בערכונים מקצועיים בלועזית וקנו להם שם. כאשר ביקשתי אותה לערוך ניתוח גרפולוגי זה, עוד לא ידע עברית כלל, מלבד צורת האותיות בלבד, ולא הבינה את פירוש המילים. אוקיי? שלא תחשבו שבגלל שהיא ראתה שיש פה איזה רב חשוב, אז היא הגרפולוגית שקיבלה את כתב ידה של אדמו"ר הזקן, לא ידע עברית, היא רק ידעה את האותיות. כמו כן בחנתי אותה יפה, יפה ונוכחתי כי לא היה לה אז כל מושג על אישיותו של אדמו"ר הזקן, לא על תודותיו ולא על תפקידו בעולם הרוחני של היהדות. כל כתיבתה זאת לא הייתה אלא יסוד, על יסוד ניתוח האותיות בלבד, ולא סיפרה אלא את אשר סיפרו לה האותיות. המחקר נעשה על יסוד צילום של כתב יד אותנטי שקיבלתי לצורך זה מידי אדמו"ר מלובביץ', שגם קרא את הניתוח הזה והסכים לפרסמו. בשעת תרגומי את מחקרה מאנגלית לעברית, לא ניסיתי לחפש למונחים שלה לבושים מקובלים בספרות החסידות, אלא נזהרתי יותר שהמונחים יישארו בפשטותם כפי שהיא השתמשה בהם, שניאור זלמן שזר, הנשיא. בבקשה, עכשיו אני מתחיל להקריא לכם קצת, כן? לא נקריא פה את הכל כי זה ארוך, מי שרוצה להסתכל, לא בספר הקן או שבזה. הגרפולוג העומד בפני כתב יד מופלא זה רואה את עצמו במבוכה רבה. הוא אינו יודע איך למצוא במילונו המודרני את המונחים העולמים כדי לתאר כראוי את האישיות המתגלית מתוך האותיות של הפקסימיליה הנחקרת, בשל המרחק העצום של מנטליות, של זמן ושל ממדי הגדלות. קושי נוסף בניתוח זה הוא המחסור בחומר כתוב. כל המחקר הנוכחי בנוי לא על מקור, כי אם על צילום של תעודה. על כן אי אפשר יהיה להקיף את כל גדלותה של אישיות הכותב. ישמשו נא הדברים האלה מעין הסבר התנצלות. הרושם הראשון המתקבל מתוך עיון בכתב היד הוא כי לפניך דמות עצומה, נשגבה, מזעזעת. מתגלית התפעלות והערצה עזה לאישיות, שהייתה איתנה מאוד ומסוגלת להיות תמיד נתונה תחת השפעת יראת הכבוד בפני השראת כוחות טרנסצנדנטליים. המחבר כנראה היה מסוגל להתייצב בפני התמודדות של שתי השאיפות המקבילות ששררו בתוך נפשו, התמודדות שהייתה אולי מביאה אדם קטן ממנו לידי טירוף הדעת. השאיפה האחת לפתח את כל חושיו ואת כל חיוניותו האישית והפיזית לכוח רב ושלם עד שישמשו לו בסיס מוצק ואיתן, והשאיפה השנייה להעלות ללא רחם את כל היסודות הצומחים ונובעים מתוך בסיס זה ולהצילם לרוחני בלבד. להרים את כל הכוחות האלה של איזוז החושים הראשונים מתוך טבעיותם הנמוכה ולהעמידם כהתלהבות נאצלת לשירותן ולמרותן של המטרות הרוחניות. על ידי סובלימציה זו ובכל זאת לא שחרר את עצמו מהמשקל הארצי שלו ומהאחריות בפני הארציות הרובצת עליו. הוא כאילו הגיע להסתכלות הפנימית על ידי תורות הרצונות המשולבים שלו, שהיו מרימים אותו מעל לרמה הארצית שבה הודלקו. אולם הוא מעולם לא שכח את מוצאם וקיבל את המקור הזה מתוך ענווה ופשטות הצילה. הוא צנוע למדי כדי להכיר בו, ודינמי ונועז למדי כדי להפליג מאליו ומעלה ולהשאירו מאחור. והוא היה חוזר ושב אליו כאל שורש ובטבעיות, ולא כפי שאפשר היה להניח מתוך הרגשת ההגבלה של מעופו או מתוך רגש של נפילה חלילה. טוב חברים, מדהים.
לא רוצה להרוס, אנחנו מאמינים בגרפולוגיה, אבל...
תלוי של מי, שאת מורה זקן, כן. מה? תשמע, אתה רואה, הבחורה הזאת...
אני מייצא משורה, היית מקריא...
מה?
אם מייצא משורה, הם גם מקריאים את זה?
לא, בגלל שהם אומרים שהיא לא מבינה מה החיים שלה. אבל, לא, באמת אני אומר, אבל כשבחורה שלא יודעת עברית ולא מבינה כלום מושגי הקבלה, והיא נוגעת פה באושיות התפיסה, תפיסת האלוקות של אדמור הזקן, זה דבר שהוא פשוט מפעים, זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. המשפטים האלה שהקראתי לכם, אני לא יודע אם הבנתם אותה כל כך, אבל בעצם זה אחד המוטואים של אדמור הזקן, הרצו ושוב. המצד אחד, השאיפה להשתבה ודגוף הדמלכה, להתעלות ו... עלייה כאילו שמבטלת עד ביטול היש, כן? ביטול היש, זאת אומרת מציאות שאין עוד מלבדו. והצד השני, הקוטב האחר של השוב, של על כוחרת החי, על כוחרם, תמת, המציאות פה בעולם הזה, היכולת לחיות עם שתי רגליים על הקרקע, לקיים את המצוות, זה לא נקודה שולית, זה לא עוד איזה וורט שלו, זה הוויית הקיום שלו. הוא נפטר באיזה בקתה באיזה עיירה נידחת וליוזנה, נכון? שם הוא קבור. והצמח צדק שהיה איתו לפני פטירתו, הנכד שלו, שאל אותו, אז אדמור הזקן שאל צמח צדק, מה אתה רואה פה? אז הוא אמר לו, אני רואה שולחן. אדמור הזקן אמר לו, אני רואה אל האלוקות. זה מה שאדמור הזקן רואה. זה אדם שמצליח, איני רואה אל האלוקות, הוא פשוט ראה את האלוקות, הוא הגיע לדרגה כזו של ביטול גמור, שהוא בעצם מתעיין, כן? הפך להיות עין, הפך להיות חלק מאין סוף. אבל מצד שני, בו את היכולת לבוא ולעמוד על שתי רגליים, ולהנהיג, וכן, זה שני אור. אתם יודעים למה שני אור? צווי אור. שני אורות. ניגלה וניסטר, כאילו זה אדמור הזקן. שולחן ארוך הרב, כן, וכל הצד של הקבלה שלו. כשהוא הגיע למגיד, אז הוא היה צעיר התלמידים, הוא היה בחור צעיר. הוא היה בן 18 אולי, משהו כזה. והמגיד חיבב אותו מאוד מאוד, ונתן לו מקום של כבוד. הוא ביקש ממנו לכתוב את שולחן ארוך הרב, שהוא כתב אותו כשהיה בן 19, אני חושב. אדמור הזקן. ו... הוא היה למדן, כאילו הוא היה מקובל כלמדן, אבל מסופר שהוא הגיע לנגיד ורצה ללמוד את סודות הקבלה. אז שידחו לו חברותה את רבי אברהם המלאך. רבי אברהם המלאך היה הבן של המגיד. וההסכם ביניהם היה, הביזנס היה, שעה רבי אברהם המלאך מלמד אותו קבולה, ושעה אדמור הזקן מלמד אותו ניגלה. ואדמור הזקן אומר שהוא היה גונב את השעות. רם תחמן, כאילו, הוא אומר, הוא בסוף יום אמר שזה השקל היחיד שהוא לא הצטער עליו, שהוא תחמן את רבי אברהם המלאך, שכנראה היה טעים גדול, והוא למד ממנו יותר מה שהגיע לו. בסדר, תשמע, זה מדהים. זה מדהים. כאילו, שאדם שאין לו מושגים, תאמין שדרך הכתב הוא אומר לך דברים שהם פשוט, אתה שומע אותם בתורות של אדמור הזקן, זה דבר שהוא לא יאומן. תקראו את זה, זה פשוט מדהים.
מכירים עוד גרפולוגיות של דברים אחרים
שיודעים שזה... לא, אז כאילו מה שכתוב, אני לא יודע, מה שהזר כותב, שזאת גרפולוגית שהוציאה כמה כמה מחקרים שהתקבלו באהדה רבה, כאילו גם על סופרים ואנשים אחרים. טוב! תניה קדישה. חבדניקים מתחילים מההתחלה. ספר ליקוטי אמרים חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינוניים. כן? ראשי תיבות. ששסב. ספרם, כן? אתם תראו ראשי תיבות. ספרם של בינוניים. בבית איתוש. ספרם, לא נורא, נו. זה אפשר עוד לקלוט, כן? ספרם של בינוניים. סמך, שין, בית. ספרם של בינוניים. זה השם של התניה. בעצם הספר הזה קוראים לו תניה, אבל הוא מכיל בתוכו כמה חלקים. החלק הראשון זה ליקוטי אמרים, שנקרא ספרם של בינוניים, שזה בעצם התניה. שכן, זה החיבור הראשון. אחרי זה יש ליקוטי אמרים חלק שני, שנקרא שער הייחוד והאמונה. בניגוד לתניה, שהתניה הוא פונה לבינוניים, שאל תעלבו, הלוואי שנזכה להיות בינוניים, בסדר? כאילו זה, כאילו אנחנו, ומציב להם איזשהם, מציב להם יעד, כאילו הגדרות, איך עובדים את השם, איזשהו מסלול של התקדמות בעבודת השם, ספרם של בינוניים, זה בשביל הבינוניים. שער הייחוד והאמונה, הנושא שלו זה תפיסה, השגת אלוקות. זה הנושא של שער הייחוד והאמונה. כל התפיסה, תפיסת האלוקות של אדמו"ר הזקן, שזה נושא שהוא עסק בו בלי סוף בתפיסת האלוקות, מקופל בתוך הפרקים האלה של שער הייחוד והאמונה.
זה מודפס פה גם?
מה? כן, כן, יש שער הייחוד והאמונה. זה החלק השני של ליקוטי אמרים, שער הייחוד והאמונה. החלק השלישי, איגרת התשובה, כדי להציץ בימי התשובה. עולם התשובה של אדמו"ר הזקן. אחרי זה איגרות הקודש, איגרות שאדמו"ר הזקן שלח לחסידים מתקופות שונות, הרבה עיסוק בצדקה. איגרת בית, איגרת מפורסמת אחר ביאתו עם פטרבורג, כן, זה האיגרת שאדמו"ר הזקן שולח לחסידים שלו אחרי שהוא משתחרר ביד כיסלב. בסדר? אנחנו ביד כיסלב רגילים להכיר את האיגרת הזאת. הרבה עיסוק בצדקה, וצדקה לארץ ישראל, בגלל שמורו וידידו רבי נחל מנב מוויטבסק, כן, שהיה תלמיד חבר, כן, הוא היה תלמיד חבר שלו, כמו הוא היה בעצם ממשיך של המגיד, והוא עלה בשלב לארץ ישראל, הוא היה תומך בו ובחסידים שלו שהוא בארץ ישראל. והחלק האחרון זה קונטרס האחרון, שזה גם כן מאמרים שיש בהם השלמה לדברים שנזכרים בחלקים האחרים. כן, למשל, עיין בליקוטי אמרים, חלק א' פרק מ', ופה קונטרס האחרון הוא בא ומשלים ומוסיף עוד דברים על גבי הדבר הזה. יש לנו הרבה דרשות של אדמו"ר הזקן, יש לנו דרשות של תורה אור וליקוטי תורה, שזה הדרשות של אדמו"ר הזקן על התורה. תורה אור זה בראשית שמות, ליקוטי תורה זה ויקרא במדבר דברים, וגם שיר השירים ועוד דברים, כן, בראשית שמות יש גם אסתר וכל מיני דברים כאלה. ויש גם כרכים של דרשת אדמו"ר הזקן חוץ מהדרשות שלו על התורה. אדמו"ר הזקן יש כמה נושאים שהוא מטפל בהם בהמון עומק והרחבה, המושגים הקבליים, וכמעט בכל מקום הוא מגיע לנושאים שהוא אוהב לטפל בהם ולעסוק בהם, הנושאים הקבליים של תפיסת אלוקות ודברים מהסוג הזה, רצו ושוב, ייחוד העילה, ייחוד התתה, ועוד כמה נושאים שהוא רגיל לעסוק בהם. והדברים האלה חוזרים מכיוונים שונים, ובמובן מסוים אפשר להגיד שאדמו"ר הזקן הוא מאוד לא קיומי בדרשות שלו. הוא מקובל, זאת אומרת, הכל זה פרשנות של מושגי הקבלה על דרך חסידות, אבל הכל בעולמות העליונים. לא נצפה למצוא שם דרשות כמו של החסידות הפולנית לסוגיה, שבאה וכן, אומרת לך איך לעבוד. רבי נחמן במובן הזה הוא אולי הוא הכותב ההפוך, כן, כל המטרה והיעד של התורות שלו זה שמלכות, כאילו להגיד לך תכלס, כאילו עצות בעבודת השם, מה אתה צריך לעשות? אדמור הזקן, בשביל להוציא מדרשות שלו עצות בעבודת השם, צריך הרבה להתאמץ, כן? חוץ למשל, למדנו ביחד את ספירת העומר, אדם כי יקריב, אמרתי לכם שלמדנו את זה, שזה מיוחד, כאילו שאדמור הזקן בא ואומר גם כן הכוונה לעבודת השם, וכאילו זה יציאה מיוחדת, אבל בדרך כלל זה לא מגיע למקומות האלה. אדמור הזקן זה קבלה. חב"ד נחשבים, חכמה מן הוודת, הליטווקס של החסידות. כלומר, הם יבשנים, כאילו הם הכל בעמקות ובדקות ובעומק ובהבנה והשגה והשכלה, הם מאוד מאוד מהבחינה הזאת, כאילו מבחינת אדמור הזקן הוא מאוד מאוד לא קיומי. אבל התניא הוא שונה, הוא שונה מכל הדרשות, התניא הוא באמת ספר הדרכה. זה המטרה שלו, הדרכה בעבודת השם, הוא בא ואומר לנו איך הוא חושב שצריך להיות מדרכים בעבודת השם. יסוד מרכזי ביותר בעולם של חב"ד זה מושג ההתבוננות. חשוב לדעת ולהכיר את זה, ההתבוננות זה העמקת הדעת. בואו נאמר המנוע של ההתקדמות בעבודת השם, של אדמור הזקן, זה התבוננות. מה זה התבוננות? העמקת הדעת. איך עושים את זה? מעמיקים בדעת. כאילו מה, תכלס לא יודע. כאילו זה, צריך לדעת. כאילו שזה, בגלל ש, בוא נגיד את זה ככה. עד שאנחנו לא מצליחים להתבונן ולהגיע דרך התבוננות להשגות משמעותיות, אז המנוע של חב"ד חסר לנו. אנחנו יכולים ללמוד כל מיני דברים ולהבין דברים ולחשוב וזה יעורר לנו כל מיני עניינים וזה. המנוע של ההתקדמות של עבודת השם זה בהתבוננות. אם אנחנו לא על הקטע הזה, אז משהו חסום אצלנו. יש פה הבדל גדול בין אדמור הזקן לבין החסידות הפולנית, שבחסידות הפולנית יש מושג כזה, אבל הוא יותר בנוי על הדמיון, כן? בצורה מאוד חזקה אצל אדמור פיאסצנה, קצת גם אצל רבס אחרים, נועם מלימלך, הרבה מדברים על הדמיון, כן? תדמיין, תצייר, שלמשל, נועם מלימלך מפורסם, תצייר שאתה עומד בתוך בית המקדש בתפילה שלך. כן, יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, אז הרב למלך מליז'נסק הופך את זה לתצייר בדמיונך, כאילו שאתה עומד לפני בית קודשי הקודשים, ואז התפילה שלך תראה בצורה יותר רצינית ומשמעותית. אדמון פיאסצנה הפך את זה ממש, עסק בזה הרבה מאוד, בין השאר בצורה מרוכזת בבני מחשבה טובה, בחוברת שלו, מכירים את זה? עכשיו הוא מדבר על התפיסה, על השיטה של הדמיון וההצעות, ולאחרונה, בשנים האחרונות יצא ספר של וקס, כן? של רון וקס, שנקרא יש לאהבת קודש, ששם הוא ממש כאילו מוריד את זה אפילו לרמה הסדנאית, כאילו איך עושים את זה, נותן עצות, כן, הרפאיה, כמו שממש מדיטציות וזה, אבל דמיון מודרך, כאילו להיכנס לעולם הזה של הדמיון. בחב"ד זה משהו אחר לגמרי. זה לא דמיון, זה התבוננות, זה חשיבה, זה הכרה, זה שכל. זה העמקת המחשבה, העמקת הדעת, חוכמה בינה ודעת, כן? חב"ד זה חוכמה בינה ודעת. איך בדיוק זה עובד? כתבו על זה, אבל אני לא כך יודע, לא הצלחתי אף פעם, אבל אולי נצליח לעשות ביחד את תרגילים, אולי נתקדם בנושא הזה. הרב גינסבורג כתב ספר, חובר ספרון, שהוא כאילו מדריך איך אפשר להגיע להתבוננות. לפני הרבה שנים ניסיתי לעבוד על זה, לא הצלחתי, אולי פעם נצליח. טוב, ליקוטי האמרים, חלק ראשון נקרא ספרה של בינוניים, מלוקת...
מה הפשר השם
תניא? זה המילה הראשונה. שדרך אגב זה גם שאלה, בגלל שזה כנראה טעות. בגלל שהמילה הראשונה בספר היא תניא, משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. אבל זה בכלל לא תניא. זה ממרה אמוראית, זה לא ברייתא בכלל. זה הקושייה הראשונה בספר התניא. שבכלל זה לא תניא. ומה התירוץ? אז החסידים מציעים כמה תירוצים, אני לא זוכר אותם עכשיו. מלוקד מפי ספרים ומפי סופרים, קדושי עליון נשמתם עדן, מיוסד על פסוק יקרוב אליך, הדבר אמור בפיך ובכלל לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך, כי אנחנו פה מתחברים לפרשיית התשובה, נכון? לפרשת ניצבים, קרוב אליך הדבר ומפיך הרוח לעשותו. ואדמור הזקן רוצה להסביר לנו למה קרוב אליך הדבר מאוד ומפיך הרוח לעשותו. זה בעצם המוטו של החיבור הזה. הוא רוצה להגיע, זה היעד, זה המטרה, זה קריאת הכיוון, להגיע להבנה איך שבאמת קרוב אליך הדבר מאוד ומפיך הרוח לעשותו. הוא לא מדבר רק על התשובה, אלא כל העולם של עבודת השם, שבסופו של דבר הוא קרוב. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם. זאת אומרת, מצד אחד זה ארוך, כן? מצד שני זה גם קצר. אפשר גם לומר שיש שתי דרכים. יש דרך שהיא דרך ארוכה, שהיא למטיבי לכת, כן? לאנשים שיכולים באמת להגיע למקומות מאוד רחוקים וגבוהים. יש דרך שהיא קצרה, שהיא כאילו יותר פשוטה, שגם היא לא כזאת פשוטה, אבל היא יותר מופנית לכל אדם באשר הוא. תראו את הענבה של אדמור הזקן, מלוכד מפי ספרים ומפי סופרים, קדושי עליון נשמתם עדן. כאילו הוא אומר, לא חידשתי פה כלום, בעצם הכל זה ליקוט מתוך דברים שכבר נאמרו, אבל ספר התניא זה החיבור החסידי הראשון שיוצא כחיבור. בסדר? יש, יצאו ספרים, כן, דגל מחנה אפרים, אני לא יודע אם באמת יצא, אבל מה שאני יודע שתולדות יעקב יוסף יצא, כן? שזה תורות של הבעל שם טוב. אבל זה לא חיבור שמתחיל מנקודה אחת וגמור מנקודה אחרת. זה הבזקים, תורות של, כן, הבעל שם טוב, כל מיני רעיונות, וורטים, פרשת שבוע וכו'. אבל ספר חסידות, שבן אדם כותב אותו מההתחלה ועד הסוף, זה הספר החסידות הראשון, שיש בו חידוש עצום בעולם החסידות. היה הרבה ביקורת על אדמור הזקן, כשהוא הוציא את התניא, כן, היו שאמרו לו שהוא מוציא את החמה מן הרתיקה, היה הרבה כעסה מסביב לנושא הזה. בחב"ד תועדים גם את כל הנושא של יד כיסלב, המאסר שלו גם כן התקשור לעניין הזה, שהיה, המאבק לא היה רק בתחתונים אלא גם בעליונים. זאת אומרת, היה לא רק ביקורת של חברים של אדמור הזקן, הייתה ביקורת בשמיים על זה שאדמור הזקן פתאום בא ומוציא ספר ומגלה סודות. ובעצם הופך את הקבלה למשהו שהוא דרך לרבים שכולם יכולים עכשיו לבוא ועל פי זה לנהוג. והניצחון של יד כיסלב והיציאה מהמאסר מסמלת לא רק את זה שיופי הוא ניצל ממוות ברמה הזאת, אלא שדיד הנצח במובן הזה שכנראה שמשמיים הסכימו ועכשיו יפוץ למדבר נותח החוצה. זאת אומרת, יש הסכמה של הקדוש ברוך הוא, הסכמה מן השמיים לזה שאדמור הזקן באמת ראוי ואמור לבוא ולפרסם ולהפיץ את התורות שלו. ואז להפך, זה נתן דחיפה מאוד חזקה ותחושה שמסכימים משמיים לבוא ולהפיץ את כל הדברים האלה. אבל זה חידוש עצום הספר הזה, עד כדי כך שהייתה עליו ביקורת שהוא חידוש גדול מדי שלא ראוי שיתגלה בעולם. אבל אדמור הזקן מלוכד בספרים וסורים, ונתוסף בו הגיר את התשובה אדמור נשמתו עדן בדרך ארוכה וקצרה, כולל כל עניין התשובה, וגם הגיר את הקודש שכתב בכתב ידו הקדושה ולשונו הטהור. כל אלה חובו יחדיו תמים מלמעלה, עיר וקדיש משמעי הנחית, וניהו כבוד קדושת אדמור הגדול הגאון הלכיל על העולם ופת הדור, נזר ישראל תפארתו, קדוש השם מכובד, מרנה ורבנה, שנור זלמן, נפגם, מה זה נפגם? נשמתו בגין זה מרומים. בסדר? מי שזוכה למות בחבד, תצחקו לו. מי שמת, אדמור שמת בסוף, כן? זוכה לנפגם. על אדמור החי לא תראו, לא תראו את הנפגם. לא זכה לתואר. אולי יש כאלה שכן כותבים עליו נפגם, לא בטוח. בסדר? יפה. מודעה רבה. אנחנו מדלגים. אנחנו בכל זאת גוש ניקס אחרי הכל. הקדמת המלקט.
כאילו זה שלו המלקט?
זה שלו. כן, הוא המלקט, כמו שהוא כתב בהתחלה. והוא הגיר את השלוחה לכללות אנשי שלומנו, ישמרים צור ומה ו...
יושיעם.
אליכם אישים אקרא, שימו אליי רודפי צדק מבקשי השם, וישמע אליכם אלוקים למגדול ועד קטן כל אנש, כן, זה אנשי שלומנו, דמדימתנו, וסמוכות של האיש על מקומו, יבואו לשלום וחיים עד העולם. מה זה נשאו? נצח סלע ועד, אמן כן יהי רצון. בסדר? נשאו הקיר? נצח סלב ודמי כן יהי רצון. הנה מודעת זאת כי מרגלה בפור מדין שבכל הנש למור כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם ואם שכלו ודעתו מבולבלים והשיחה הייתה לך ובעבודת השם בקושי בעבודת השם בקושי יכול לראות את האור כי טוב הגנוז בספרים אף כי מתוק האור לעיניים ומרפא אל הנפש ובר מדין הנה ספרי העירה בנויים על פי שכל אנושי בוודאי אינם שווים לכל נפש כן כל השכלים והדעות שוות בין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל שכל חברו כמו שאמרו רזל לגבי ברכת חכם הרזים על 60 ריבו מישראל שאין דעותיהם דומות זו לזו וכולי כמו שכתב הרמב"ן זה במלחמות שם בפירוש הספרי גבי יהושע שאמר בו איש אשר רוח בו שיכול להלוך כנגד רוחו נגד רוחו של כל אחד ואחד אלא אפילו בספרי היראה אשר יסודותם בערי קודש מדרשי חזל אשר רוח השם דיבר באמינותו לשונם והוא ראה את הקודש ברוך הוא לחד וכל שישים ריבו כללות ישראל פרטיהם עוד עד ניצוץ קל של בקלים ופחותי הערך שבימינו בני ישראל כולו מתקשרן באורייתא ואורייתא הם קשרת אותם לקדוש ברוך הוא בזוהר הקדוש הרי זה דרך כללות לכללות ישראל. ואף שניתנה תורה להידרש בכלל ופרט ויותר פרטות לכל נפש פרטית מישראל המושרשת בה, הרי אין כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה. אדמור הזקן, כדרך המחברים, פותח בהתנצלות. וההתנצלות שלו היא שבאמת באיזשהו מקום לא שייך לכתוב ספר בעבודת השם. בגלל שאינה דומה שמיעה לראייה. בגלל ששמיעה, השמיעה היא ישירות מהמדבר, מהאומר. והרבה, כשהוא מדבר על החסידים שלו, אז יש לו את הכוח לפרוץ את המחסומים. והרבה, כשהוא פונה אליהם, הוא יכול להתגבר על כל מיני עיכובים שקשורים לגברה. להרבה יש סייעתא דשמיא, כן, שהוא מדבר, שהוא נותן איזה שיחה או משהו, שהוא יכול להצליח, ויש הרבה סיפורי חסידים, איך שהרבה ידע לקלוע בדיוק לפלויני ולאלמויני, ולפעמים אפילו יש תיאורים כאלה שכל חסיד הרגיש שהרבה דיבר אליו. למרות שאם היו מקליטים את הדברים של הרבי, אז הוא אמר משפטים מאוד מסוימים ומוגדרים, כן? שאפשר אחרי זה לשמוע אותם בטייפ. אבל כל חסיד הרגיש שהרבי ממש מתייחס לנקודה שבה הוא תקוע. כי זה עשיית הדשמיא, זה הזכות של הרבי, שהוא יכול על ידי הדיבור שלו, על ידי כוח האמירה, לבוא ולכוון ולדייק ולהצליח לפרוץ מחסומים. להצליח לתקשר עם כל אחד ואחד. ודרך אגב זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו, בגלל שהציבור הרבה פעמים הוא ציבור הטרוגני, כן, מפני האדמו"רים היו, אנחנו יודעים, מהלך הדורות היו כל מיני, כן, היו קדושי עליון שישבו שם כל מיני אנשים צדיקים מקובלים, גאונים גדולים, גדולי תורה, כן, וכולי. מצד שני, היו הכל הכפרים, כן? האנשים הפשוטים, הרגילים, הנורמליים, ולא תמיד הדבר הזה עובד ביחד. למשל, איפה זה התפוצץ? בחצר של הלוב, של החוזה מלובלין. העסק הזה לא עבד טוב, כן? המרד הקדוש, כאילו שם הייתה הפרישה ראשונה על רקע כזה. זאת אומרת שהיו לו כמה חבר'ה ככה חריפים, עם הרבה פלפל, והרבה עוצמות אישיות, וכוחות אדירים, כן, שזה היהודי הקדוש, כן, רב שמחה בונין, אחרי זה, כן, הקוצקר, כל הענף הזה, שהם הרגישו שהרבי מורח אותם, כאילו אי אפשר כאילו להיות, לבוא לרבי ולקבל את המזון של הכפרים, זה לא עובד, בסדר? אז היו מקרים שזה לא עבד ביחד. אבל הרבה פעמים זה כן הלך ביחד. וזה העוצמה של הרבי, שהוא יכול באמת בדיבור אחד, באמירה אחת, לכוון שזה יהיה משמעותי, זה יתפוס, זה יהיה בעל ערך לכולם, וכן, זה כוח שלו בסייעתא דשמיא. אבל כשהדברים האלה עוברים לכתב, אז ממילא הרבי כבר לא מדבר. אז מצד אחד פה משתמע שההערה של הרבי היא גנוזה בתוך המילים. נכון? זה נמצא פה. האור של הרבי נמצא בתוך הכתב. שזה דבר עצום. רב נחמן כותב באחד מהמקומות. שבמילים ובאותיות גנוז אור. שמי שזוכר יכול לראות אותו. זה בעצם צמצום של ה... כן, אנחנו יכולים כאילו לדמיין את אדמור הזקן שבעצם נמצא פה עם כל האור שלו, אבל האור הזה מצומצם באותיות ובמילים. אבל כשאדם זכאי, אז הוא יכול לעשות את המהלך ההפוך, יכול לחזור, כן, מהאותיות והמילים, לחזור לאור, ולראות באותם מילים, באותם אותיות, הערות אינסופיות, כן, שקשורות ל... זה נכון לא רק בתניה, זה נכון גם בכל דבר, כן, בתורה.
אני יכול משל לדבר בדיבור. הדיבור, אני יותר הבאתי את זה מבחינת תוכן, שבתוכן שלו, שאנשים שולחים בו עמקים שונים, אז לא אמור להיות הבדל, לא צריך כאילו לקחת את זה מקום של האור באותיות. אם אני מבין ש... זו השאלה אם הרבה כיוון שבדיבור יש משהו מיסטי כזה שהוא מצליח להיכנס ללבבות של כולם, או ש... אם מדובר בתוכן, אז כאילו מה משנה אם התוכן יהיה בשמיעה בדיבור, הפניו כאילו אין הבדל.
גם בתוכן, הרב כותב במוסר אביך שאין יראת השם היא חוכמה. שיראת השם היא החוכמה היחידה. הן שכן ביוונית, זה הוא לא כותב, זה הגמרא אומרת בשבת, כן? שהן ביוונית זה אחד. ויראת השם זה החוכמה היחידה. אז הרב מוסר אביך מנסה להבין למה דווקא יראת השם היא החוכמה. מה יותר חוכמה מכל דבר אחר? אז שם, זוכר? מה הרב עונה? מה המהלך שמפתח? הוא אומר ככה, אומר, בחוכמות רגילות, חוכמות חול, אין פער בין הדבר לבין ההבנה שלו. זאת אומרת, משוואה, כן, במתמטיקה, יכול להיות שמישהו הבין ואני לא הבנתי, אז הוא יצטרך להסביר לי את זה. יכול להיות שאני טמבל, ואני טמבל, עשיתי 3 יחידות מתמטיקה, אז ייקח לו שעתיים להסביר לי את זה, בסדר? אבל אחרי שהוא יסביר לי את זה, אז באמת לא יהיה הבדל ביני לבינו, כי שנינו הבנו, בסדר? כאילו האינפורמציה עברה. הן יראת השם היא חוכמה, ביראת השם זה לא ככה. בגלל שביראת השם, תמיד יש פער בין הדבר לבין האמירה שלו. בין המושג לבין התוכן שלו. כי מי שאומר לך איזשהו מושג בעבודת השם, מבחינתך זה אומר משהו מסוים, לפי העולם הרוחני שלך. אבל אצלו, אותו מושג, זה משהו פי אלף יותר גדול ומשמעותי ורחב ומגוון ובעל עוצמה וחיים וכו' וכו'. ולכן תמיד בסופו של דבר הדיבור זה נקודה שהיא נקודת מפגש חיצונית עם המושג, שמאחורי הנקודה הזאת יש בעצם אור שהוא יכול להיות אינסופי. שאדם מנסה דרך הביטויים, דרך האמירה, להעביר איזשהו עולם. אבל תמיד זה דבר שהוא מגמד ומצמצם. כן, הפער בין המחשבה לבין ה... בסדר, יש לנו מחשבה, דיבור ומעשה. אנחנו נלמד את זה גם פה. והמעבר ממחשבה לדיבור זה צמצום אחד. המעבר מדיבור למעשה, כתיבה זה מעשה במובן הזה, זה צמצום נוסף. ולכן הדיבור זה צמצום ראשון של המחשבה. עדיין יש בדיבור כוח ויכולת, יש בו את היכולת לשאת את העוצמות של המחשבה בצורה הרבה יותר נגישה מאשר המעשה, מאשר הכתב, שזה עוד חניקה של של המחשבה. דרך אגב, הערת שוליים, בלימוד, בעצם זה יתרון. כלומר, בלימוד, תמיד שמדבר על זה שחשוב לסכם, והמצאתי את זה, כן, כמה זה משמעותי, לסכם ולכתוב, דווקא בגלל שלפעמים בלמדנות שלנו אנחנו מעופפים. אני צריך להסביר לחברותה שלי מה שאני מבין, חושב, אז כבר הורדתי את זה עולם אחד. זה הופך להיות יותר מוגדר, כן? הסברתי לו פעם אחת, הסברתי לו פעם, הסברתי לו פעם שלישית, פעם רביעית כבר הבנתי בעצמי. כאילו זה מה שאומרים, נכון? למה בגלל שדיברתי את זה, אמרתי את זה, הדיבור עוזר לי, כן, להגדיר ולנסח. אם יש בעיה בהסבר, יש בעיה בהבנה, כן? כשהסבר עוזר לפעמים לבוא ו... להבין את זה בצורה טובה, לנסח ולהגדיר, ואז ממילא להבין. אבל הסיכום הוא עוד יותר הופך את זה למשהו ככה ברור ומוגדר ומנוסח בכתב, שאני יכול, אם זה לא סגור, אני לא אצליח לכתוב את זה. אם אני מצליח לכתוב את זה, סימן שהצלחתי להוריד את זה, כן, עוד יותר למטה, בעולם של כתיבה, בעולם של המעשה. כן, יניב, מה אתה מעיר?
לא, אני לא מבין את ההבדל המהותי, כאילו. סתם יותר קשה לכתוב, אבל אני לא מבין את ההבדל בין המחשבה לדיבור, כי המחשבה היא באמת, כאילו, לפחות כאן, יותר פשוט לי שהיא רחבה, כי באמת שהיא לא ממוקדת, כאילו, בין דיבור לכתב, הייתי חושב שזה הבדל כזה ניסוחי, של זיכרון יותר טוב, אבל אני לא מרגיש שזה אותו צמצום שבא מעולם המחשבה לעולם הדיבור.
זה כן, מה נעשה? מחשבה, דיבור, מעשה. מעשה מוריד עוד שלב את המחשבה, את הדיבור, למקום של... הרב כותב שבאחד המקומות, וזה איגרת, מקשה לכתיבה, וגם שטעות בעבודה ואין לי תנאי וכו' וכו' וכו'. אז מה זה קשה לכתיבה, אם אתה אומר, כאילו, היית מבין שקשה עליו הכתיבה בגלל שהוא... אז הוא, לא, זה בשני דברים, קשב עליו כתיבה וגם הוא טרוד ואין לו זמן וכו'. אז מה שאומרים, שקשב עליו כתיבה היה קשה לו לכתוב. ושהכתיבה דורשת ממנו, כן, דרך אגב, כאילו, כשזה בא ממחשבה לכתיבה, זה עוד יותר, כאילו, קשה. כלומר, יש לך מחשבות, כאילו, הרב, מחשבות מתרוצצות, מספרים עליו שהמחשבה שלה הייתה נובעת, בצורות מטורפות, כן, בהשראה ונביאה. אז עכשיו להוריד את זה לכתיבה, אפשר להרגיש את זה, כי גם בלי אותה רב. אפשר להרגיש, אם אתה חושב מחשבות, אבל עכשיו לכתוב את זה, זה קשה. מה?
יואב מארגן סדנת כתיבה. חושב שזה חשוב.
כן, בקיצור, אז פה אומר אדמור הזקן, ש... אז לכאורה הכתיבה היא בעייתית, בגלל שמה שיש בדיבור, אז יש לו עוצמה ויש לו את האור. אבל כאשר צריך לבוא ולכתוב, לקרוא מתוך הכתב, אז פה זה כבר תלוי בקורא. והקורא, אם הוא מבולבל בעבודת השם, אז הוא לא יצליח, לא יוכל באמת לראות את האור כי טוב הגנוז, כן? כאילו אני חוזר על מה שאמרתי קודם, אדמור הזקן פה אומר שגם בכתב יש אור גנוז, נכון? הוא אומר את זה. אבל מי ששכלו ודעתו מבולבלים וחשיכה התהלכו, בקושי יכול לראות את האור כי טוב הגנוז בספרים, אף כי מתוק האור לעיניים מרפא לנפש. בסדר? אז זאת בעיה ראשונה שאדמור הזקן מעורר ביחס לכל הקונספט הזה, כן? של לכתוב ספר בעבודת השם. זה בעיה.
לא דווקא לעבודת השם זה תחום כללי, על מה שאנחנו סברנו זה כל דבר, לא? כאילו יש משהו בנושא ספציפית של עבודת השם, כאילו לכתוב תורות שלו, כאילו סתם ליקוטי תורה.
זה גם עבודת השם, כאילו כל מה שקשור לתורה, כל מה שקשור ל... לעירת השם, בסדר? כי במובן הזה שיש פה דברים שיש בהם עומק ותוכן וכו', ואתה כותב אותם בספר, ועכשיו אתה בעצם מפקיד את האור הזה בידי הקורא, שלא תמיד העיניים שלו פתוחות כדי לראות את האור שנמצא, שגנוז בדבר. זאת הערה ראשונה. בר מינדן, חוץ מזה, הספרי היראה הבנויים על השכל, פה ודאי שיש בעיה. והבעיה היא שמראש זה לא מתאים לכולם. כי כל אחד ומה שמתאים לו, ברוך חם הרזים, כן? כל אחד ודעתו, כל אחד וצורת המחשבה שלו והדברים שמשפיעים עליו ונוגעים אליו וכולי. לכן, דבר שמיוסד על השכל, ודאי שלא שייך לכתוב אותו. לא בגלל המחסום של הכתיבה, אלא בגלל, כן, שאפילו אם הייתי מדבר אליך את הדבר הזה, אני לא יכול לדבר את זה לכולם. פה אנחנו מדברים על העניין של הספציפיות. כלומר, אם בא חסיד לרבי, אני מתייעץ אותו בעבודת השם, אז הרבי יכול לבוא, ומכירים את הסיפור על המערשב נראה לי, מערש, לא יודע, אחד מהאדמו"רים של חב"ד, שהוא היה ביחידות כמה שעות, ואחרי זה המשמש נכנס אליו. כן, יחידות, יודעים, מכירים את המושג, נכון? יחידות זה מפגש אישי של רבי עם חסיד, בחב"ד. ואחרי כמה שעות של יחידות עם חסידים, הייתה שורה ארוכה, אז בא משמש, רואה אותו כולו סחוט, מזיע. אז שואל אותו, מה קרה? אז הוא אומר לו, הרי כל חסיד שנכנס אליי, אני מוריד את הבגדים שלי, לובש את הבגדים שלו. אחרי זה נכנס את חסיד, כאילו כשהוא יוצא, אני צריך שוב לבוש את הבגדים שלי. נכנס את חסיד, נכנס, אני צריך להוריד את הבגדים שלי, לבוש את הבגדים שלו. בואו נראה אותך מתפשט ומתלבש ככה כל כך הרבה פעמים ולא מזיע כמו שאני איזה. כלומר, הרבי הוא מתלבש, כן, הוא, במושגים שלנו, הוא מגלה אמפתיה כלפי כל חסיד. הוא נכנס לראש של החסיד, למקום שלו, לנקודה שאתה הוא צריך. ולכן הרבי בדיבור יכול לכוון אמירה לכל אחד ואחד. אמרנו שלפעמים רבי יש לו סייעתא דשמיא גם להצליח בדיבור אחד לכוון לכמה דברים. אבל בכתיבה אי אפשר לכתוב דבר אחד שיתאים לכולם, כי כל אחד והנקודה שלו, כל אחד והקטע שלו. זה ודאי שקיים לגבי ספרי יראה שבנויים על פי שכל אנושי. למה אנושי יכול? אני חושב כל אחד והשכל שלו, כל אחד וההבנה שלו וכו'. אבל אמנם, כן, נקודה. אבל אפילו בספרי היראה שיסודם בערי קודש, שזה לא בא מהשכל, כן, אלא בא מהפנימיות, מהנשמה, כן, פה יש הבחנה מאוד מעניינת בין ספרים שהם על דרך השכל. אם זה על דרך השכל, אז זה בעצם מגיע מהאדם, מהאדם ההוגה. בסדר, יש הוגה דעות, הוא חושב מחשבות והוא אומר אותם. אז בעצם זה המחשבה שלו, זה השכל שלו. אבל דברים שבנויים על ספרי היראה שיסודם בהרי קודש, מדרשי חז"ל אשר אורך השם דיבר בה מנתו הלשונם, זאת אומרת שזה לא הגות יהודית ולא פילוסופיה יהודית, אלא מושגים שמבוססים על דברי חז"ל במובן הפנימי, כן? הכוונה שפנימיות התורה, שההנחה היא שהדברים האלה יסודתם בהרי קודש. זה דברים שהם באים מלמעלה, משורש התורה. ובשורש התורה בעצם כל ישראל, כולם, נמצאים שם, כן? זה מה שהוא כותב. והורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. וכל שישים ריבו כללות ישראל ופרטיהם, עד ניצוץ קל שבקלים, חוטי הריח שבימינו, בני ישראל, כולו מתקשרן והורייתא. הרי כולם, כל יהודי, שורש נשמתו קשור בתורה. והתורה מקשרת אותו לקדוש ברוך הוא, כנודע בזוהר הקדוש. אז לכאורה, בדברים שקשורים לאותם יראת השם, שיסודם בהרי קודש, ספר יראה שיסודם בהרי קודש, לכאורה בזה, כן אפשר היה לבוא ולכתוב. למה? כי באמת זה נוגע לכל יהודי באשר הוא. למה? כי זה נוגע באותם נקודות, שיסודם בהרי קודש, וכל יהודי בגלל שמחובר לתורה, מחובר לקדוש ברוך הוא דרך התורה, אז מלא יש לו נגיעה במושגים האלה, יש לו נגיעה בדברים האלה. אז לכאורה זה היה צריך להיות בסדר. אבל אומר אדמו"ר הזקן, הרי זה דרך כללות לכללות ישראל. אף שניתנה תורה להידרש בכלל ופרט וכלל, ופרטי פרטות לכל נפש פרטית בישראל, למשל שבה, הרי אין כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה. זאת אומרת, זה בשורש נשמתו. כלומר, כל יהודי בשורש נשמתו, הוא שייך לאותם תורות פנימיות, שעשו אותם בערי קודש, מחובר לתורה, מחובר לפניות התורה, וברור שהוא חלק מזה. אבל זה בשורש נשמתו. אבל, כן, הפער בין האדם ובין שורש נשמתו זה פער עצום. ולא תמיד אדם פה בעולם הזה יוכל להבין ולהסיק הדברים הכתובים, שאומנם שורש נשמתו שייכת בזה, אבל הוא לא שורש נשמתו, כן? הוא זה הוא, ושורש נשמתו שורש נשמתו. ולכן, תכלס אדם לא יוכל להזדהות ולהבין ולהכיר את הדברים האלה שנוגעים אליו. בעצם בסופו של דבר, התורות האלה שמתפרסמות, יש בהם בעיה שהן לא יכולות להיות קולעות לכל אחד ואחד. בסדר? עד כאן? והנה, אף בלכות איסור ויתר הנגלות לנו ובנינו מצאנו, ראינו, מחלוקת הנעים והמוראים מן הקצה לקצה ממש. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, לשון רבים, על שם מקור החיים. נשמות ישראל נחלקות דרך כלל לשלושה קווים. כן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כן, זה לא אלוקים חי, אלו אלוקים חיים. בגלל שהחיים, לשון רבים, על שם מקור החיים, נשמות ישראל. שהם נחלקות דרך כלל לשלושה קווים. ימין, שמאל ואמצע. שהם חסד וגבורה וכולי. מה זה וכולי? מה זה אמצע?
חסד זה ימין, גבורה זה שמאל.
נכון.
תפארת?
כן, זה אמצע, זה תפארת. בסדר? אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה אומר שהחיים, החיים בכללותם, הם נמצאים באלו ואלו. כי בסופו של דבר, מקור החיים מתחלק לשלושה קווים, שזה ימין, שמאל ואמצע, חסד, גבורה ותפארת, ונשמות ששורשה ממידת חסד, הנהגתם גם כן להטות כלפי חסד, להקל וכולי, כנודע. כלומר, בית הלל, שנוטים לכולה, זה בגלל ששורש נשמתה בספירת החסד, ולכן הנטייה שלהם זה להקל. לבית שמאי, שהולכים לחומה בגלל ששורש נשמתם במידת הדין. ו... מה? וגבורה, כן. ותפארת, מי זה תפארת? הלכה כדברי המכריע. לא יודע, אבל יש, כן, מעניין. סגנון כזה של מישהו שהוא תפארת. זאת אומרת שהוא יודע לשלב את שני הדברים, והוא יודע להיות באמצע, לכלול את הצדדים השונים, והלכה כדברי המכריע, כן, הוא בא והולך בדרך האמצע.
אי אפשר להגיד שזה כל העולם בצד אחד והוא מכריע, והוא בצד השני והוא מכריע את כולם.
מה זאת אומרת?
שמית נאמר, אני לא זוכר שכאילו, שכל העולם בצד אחד ו...
זה במשנה, במשנה באבות.
כן.
זה בבחינת גדלותם. זאת אומרת שאפילו מעמידים את כולם בצד אחד והוא בצד שני, אז הוא בעצם יותר שווה מכולם, כן?
זה לא סוג הזה של
אחר? לא, פה מדובר על על אופי, על סגנון, שזה בא לידי ביטוי בסגנון החשיבה, כמו בית הלל. בית הלל, בגלל שהשורש שלהם זה בחסד, אז באופן טבעי, הרב עובדיה, מן הסתם, שורש נשמתו בחסד, בסדר? הרב אליושי, מן הסתם, שורש נשמתו, להבדיל, כן? ייבדל לחיים ארוכים הרב עובדיה. הרב... הרב אליושי יצריק לי בחר, הוא נסתם שורשו במידת הדין, כאילו לכאורה, כן, בגבול. כן, לא יודע, אולי רב שלם זלמן, זכר צדיק לי ברכה, אולי הוא... מבחינה של תפארת, משהו ככה ש... בסדר, כאילו זה הכוונה. אז וכל שכן, וקל מחרום בנסתרות להשם אלוקינו, דהינו דחילו ורחימו. דחילו ורחימו, מה זה דחילו ורחימו? דחילו זה יראה, ורחימו זה אהבה. דבמוחה וליבה, דכל אחד וחד, לפי שיעור הדילי, לפומה דמשער בדיבי. כמו שכתוב בזוהר הקדוש על הפסוק נודע בשערים בעלה, שהזוהר דורש על הפסוק נודע בשערים בעלה, בשערים הוא דורש בשיעורים. נודע בשיעורים בעלה שכל אחד ואחד לפום שיעור הדילי. זאת אומרת כל אחד משער, כל אחד זוכה, כל אחד מקבל לפי גדלותו, לפי מה שראוי לו, לפי מה שמתאים לו, לפי שיעור הדילי. אז בנסתרות להשם אלוקנו בפנימיות התורה, אז יש בחינה של יראה ובחינה של אהבה. וכל אחד ואחד זוכה ליראה ואהבה לפי מה שמתאים לו, לפי התאמה שלו, לפי שיעור הדילי. ולכן הוא מחזק את הטענה שהוא טען קודם, שבסופו של דבר הדברים הנכתבים, אפילו אם מדובר על דברים שהם בעבודת השם, ששורשם, כן, ביסודות, סתם בערי קודש, אפילו בהם, בסופו של דבר, אי אפשר להגיד אמירה אחת לכולם, כי כל אחד ואחד, כמו שבהלכה, יש את כל אחד ואחד ומה ששייך לו, ומה שמתאים לו, יש בחינת חסד, בחינת גבורה, אז גם כן בעבודת השם, יש עבודת השם של אחד שאצלו הקו של היראה יותר דומיננטי, יותר בולט, אחד שמבחינתו הקו של האהבה יותר בולט, יותר דומיננטי, וכל אחד ואחד בסופו של דבר צריך הדרכה בעבודת השם, על פי שורש נשמתו, על פי מה שמתאים לו. אז אתה לא יכול לבוא ולכתוב ספר עבודת השם, בגלל שאתה יודע ספר עבודת השם, אתה נותן משהו כאילו לכולם, אבל זה לא נכון, כי כל אחד ואחד צריך משהו שהוא מתאים לאישיות המיוחדת שלו, לבחינה המיוחדת שלו, לפי שורש טבעו, לפי טבעו ולפי שורש נשמתו. בקיצור, עד כאן השתכנעתי לפחות אני, שאין טעם בכתיבת הספר, נכון? גם בגלל שכתיבה כשלעצמה היא חונקת וחוסמת, והיא לא מאפשרת להגיע לאור הגנוז באותיות, אלא למי שראוי וזכאי לכך, ואנשים אחרים לא יכולים להגיע לאור הגנוז. וחוץ מזה, בגלל שכתיבה בהגדרה שלה היא פומבית, היא כוללנית, היא מכוונת לכולם, וודאי שדבר כזה הוא לא שייך, ולא רק ב... דברים שכליים, שוודאי שזה לא שייך, כי זה בא מהשכל של האדם וכל אחד והשכל האישי שלו, אלא אפילו בדברים שזה בערי קודש, שמושרשים ביסודות התורה, אבל סוף סוף לא כל אדם יכול לגעת בשורש של החיבור שלו לתורה, ולכן זה לא יתאים לכל אחד, וכל אחד צריך משהו אחר, כל אחד ואחד לפי הטבע האופי שלו, ולכן אין טעם בכתיבה אחת אחידה לכולם. עד כאן, למה לא לכתוב? אך ביודעי ומכיריי כאמינה. עכשיו אומר אדמור הזקן את התירוץ. הספר הזה מיועד ליודעי ומכיריי כאמינה. הם כל אחד ואחד מהנש שמדינתנו וסמוכות לה, שהיה דיבור של חיבה מצוי בינינו, וגילו לפני כל תעלומות ליבם ומוחם בעבודת השם, התלויה בלב עליהם תיתוף מילתי, ולשוני את סופר בקנטריסים, אלו הנקראים בשם ליקוטי אמרים מלוקטים בספרים בסופרים, קדושי עליון שמתם עדן, המפורסמים אצלנו, וקצת מהם נרמזים לחכימים באגרות הקודש, מהרבותינו שבארץ הקודש, תיבנם תיבנם מרבה בן אמן, הכוונה לרב מנחם מנדל מדביד בסק, וקצתם שמעתי מפיהם הקדוש, ביותם פה אימנו, וכולם הם תשובות, כן, קודם כל הוא אומר, שהדברים מופנים לאנשי שלומנו, כן, ליודעי ומכיריי כאמינה, אני מפנה את הספר הזה, לאותם אנשים שהיו אצלי, ודיברתי איתם, והם גילו לפני כל תעלומות ליבם מוחם עבודת השם התלויה בלב, ואליהם אני מדבר, שאנחנו כבר מכירים ומכירים את הדיבור שלי, וכן, וכל הדברים האלה זה דברים שקיבלתי אותם, כן, ש מפי ספרים, מפי סופרים, וקצתם שמעתי מפיהם כשהם היו פה, וכולם עם תשובות על שאלות רבות אשר שואלים בעצה כל הנש דמדינתנו תמיד, כל אחד לפי ערכו לשית יצאות בנפשם בעבודת השם, להיות כי אין הזמן גרמה, כן, נקודה. כלומר, זה הכל בעצם תשובות שנתתי לחסידים, לנש שבאו ושאלו אותי כל אחד לפי ערכו יצאות בעבודת השם. להיות כי אין הזמן גרמה עוד להשיב לכל אחד ואחד על השאלתו בפרטות, קודם כל אין לי כבר זמן לענות לכולם, וגם השכרה מצויה, וגם מה שאמרתי להם פעם, אז הם ישכחו את זה. על כן רשמתי כל התשובות אל כל השאלות למשמרת, לאות להיות לכל אחד ואחד לזיכרון בין עיניו, ולא ידחוק עוד להיכנס לדבר מביחידות, כי בהם ימצא מרגוע לנפשו ויצא נכונה לכל דבר הקשה עליו, עבודת השם, ונכון יהיה ליבו בטוח בהשם ולא בעדים. כן, כלומר זה נועד למי שכבר היה בקשר עם אדמור הזקן. אדמור הזקן נתן לו כבר עצות. ועכשיו פה זה בא להזכיר לו דברים שכבר אמרו לו, כן, בגלל שכה מצויה. וגם כי בסופו של דבר יש פה איזשהו מכלול של תשובות שנתתי להרבה אנשים, וזה יכול לתת מענה בעצם לעוד הרבה אנשים אחרים. השתכנעתם? מה?
מה אנחנו עושים פה?
שאלה טובה. מה אתה אומר? נקרא ספר אחר? כן, הוא אומר שבגלל שזה יצור שהוא נתן להרבה אנשים, אז אולי גם אחרים יוכלו. ומי שדעתו קצרה להבין דבר יצא מתוך קונטרסים אלו, יפרש שיחתו לפני הגדולים שבעירו והם יבונו, ואליהם בקשתי שלא לשום יד לפה, כן, לא להתחיל להצטנע ולהיות ענבים ולהתנהג בהבנה ושפלות של שקר, חס ושלום, כמדע עונש המר על מונה הבר וגודל השכר, אם אמר חזל על הפסוק מאיר עיני שניהם השם, כי יאיר השם פניו אליהם, או פנים אלי חיים. ומחיי חיים זקן וחיינו לימים אשר לא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי, כי מלא ארץ דעת השם וכולי, אמן כן יהי רצון. כן, כלומר אנחנו מתפללים שיגיע יום, יגיע הזמן שלא יצטרכו בכלל את כל הדברים האלה, יצאו בעבודת השם, בגלל שכל אחד בעצם מתוך שורש נשמתו, מתוך עצמו יוכל להגיע לכל הדברים האלה, שלא ילמדו אחד את השני. כן, מי שדעתו קצרה אז ילך לגדולים שהם יוכלו לפרש ולהסביר וכו'. חשבתי
שזה מפרש את
הנתניה. כן, כן.
לא לפרש כאילו
לבד
כל אחד.
לא, נפרש מתוך...
נפרש שיחתו כאילו את הספר.
הנה, מתוך קונטרסים אלו.
אמרתי שמי שלא מבין מתוך הספר שילך...
כן, כן.
ויעזוב את הספר.
כן, כן. לא, שיעזוב את הספר, לא. מעניין, מה שלומי.
מי שזה לא בשבילו, שילך לרבנים, והם יסבירו לו את הדרכים שלו בעבודת השם.
טוב, מעניין. אני הבנתי שהכוונה שילך לשיעורי תניה של הגדולים, והם יסבירו לו מה בעצם, מה אדמור הזקן מורה, מלמד. טוב, כאילו לא יודע אם יש פה הכרעה באמת, איזה אפשרות נכונה יותר. איך הבנתם? כן, שכאילו, אז עזבו את הספר, אם אתם לא מצליחים, עזבו את הספר, לכו לגדולים, והם יתנו לכם כבר יצאות בעבודת השם. טוב. והנה אחרי שנתפשטו הקונטרסים הנעל בקרב כל הנעל שנעל בהעתקות רבות מידי סופרים ושונים ושונים, הנה על ידי ריבוי ההעתקות השונות רבו כמו רבו, הטעות סופר, ומאוד מאוד, אלו זאת דבר רוחם של אנשים אפרטים הנקובים הנעל. מה זה? לא יודע מה זה מעל. יתואר בגופם ומעודם להביא את הקונטרסים הנה לבית הדפוס מנוקים מכל סיק וטעות סופר, מוגעים היטב ואמין אל פועלתיו, וישרחה לה להיות כי מקרא מלא דיבר כתוב, ארור מסיק גבול ראהו, וארור בו כללה, בו נידוי חס ושלום וכולי, אל כן ביהודה, כי יהודה ועוד לקרא, קידושין כן, קעתינה למיש דגוד הרבה על כל המדפיסים, שלא להדפיס קונטרסים הנעל, לא על ידי עצמם ולא על ידי גיר הדילהון, בלתי רשות הנקומים הנעל, במשך 5 שנים מיום הקלות הדפוס ושומעים יונעם, תבוא ברכה טוב, ברכת טוב, כל דברי המלקט ליקוטי אמרים הנעל. כן, זה תמיד החתימה של ההקדמות, שלגבות את המוציאים לאור, שלא יקפקו את פרנסתם, שיצליחו למכור תגים, שיחסו לפחות, אם נפגעים קצת רווח, את הדפוס. כן, אתם מבינים את המציאות? השקיעו הרבה כסף בסידור של האותיות, איך זה היה עובד? זה עובד עם סידור של אותיות. אז הם מוצאים המון כסף כדי לסדר את האותיות לדפוס. אחרי זה, מחירת הספרים, אתה מחסה את ההוצאות שהוצאת על הדפוס. ואם מישהו מוצא מהדורה, ופתאום בא מישהו אחר ומוצא מהדורה מקבילה, אז יכול להיות שהוא ייתקע עם ספרים, שהוא לא מצליח לקרוא אותם, והוא לא יצליח לחסות את, את העלות של ההדפסה. ולכן, היה צריך לבוא ולקבוע בצורה חד משמעית ש5 שנים לפחות אסור לאף אחד להזפיס. כן, היום אתם יודעים של כל פינה, כל יישוב בארץ ישראל יש מהדורה של לא יודע מקום את זה, אבל כחבדניקים כל יישוב מוצאים דורה של תניה.
כן,
כן. אז כל מקום שיש לי החב"ד, אז מן הסתם יש מהדורת תניה ש... הוצאת. זה חור בקצה העולם שיש שם שני יהודים, מהדורת זה. בסדר? אז ראינו את הקדמת המלקט. עכשיו השאלה באמת המשמעותית זה מה... השאלה שאין אפשר, זאת אומרת, איפה אנחנו אחרי כל הסיפור הזה, מה תעניין בשבילנו? אני חושב ש... אם היה לנו אדמור הזקן, כן? או מישהו דומה לו, שהיינו יכולים להתייעץ לו בעבודת השם, או שהיה לנו את הגדולים האלה שהוא מדבר עליהם, שמי שלא מבין שילך אליהם, אז יכול להיות שהיה שווה לנו להשקיע את הזמן במקום בתניא, להשקיע בגדולים שיצליחו לבונן אותו מעבודת השם. אבל בגלל שאני לא מכיר כאלה גדולים, אז התניא זה מה שיש לנו. אנחנו צריכים להתפלל שנזכה, למרות שאנחנו קטנים וחסומים, שנזכה לראות את האור הגנוז, שנזכה לראות את האור כי טוב הגנוז בספרים, כי מתוק האור לעיניים, מרפא לנפש. האור הזה הוא מתוק לעיניים, מרפא לנפש. כאילו מה שיש פה בתניא, יש פה אדמור הזקן. אנחנו נפגשים עם אדמור הזקן. אלא מה, אנחנו בקטנותנו, כגמדים טרוטי עיניים, מתקשים לראות את אדמור הזקן, כן, את הגודל שלו. אבל אולי אם נתפלל הרבה ומאוד נרצה, אז אולי נזכה לאיזושהי הערה, דרך המילים, דרך האותיות, כן, להצליח להשיג משהו מאותה הערה. ונזכה שזה יקדם אותנו גם כן, לעבודת השם.